רבותיי, מוריי ורבותיי, על הגאולה האחרונה נאמר בנביא ישעיה בפרק סמך ב', על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה הנה אלוהיכם. אני צריך לעלות על הר גבוה כדי לבשר על הגאולה? בוודאי, כי אנשים חושבים שזה דברים קטנים. הגאולה זה דבר גדול, הגאולה כבר החלה מזה 70 שנה. אני אומר לכם הלכה פשוטה, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשעם ישראל יהיה עצמאי בארצו, זאת הגאולה. אתם מתכוונים לגילוי מלך המשיח, זה שלב נוסף, אבל זה לא במקום. פרשת ויחי נכתבה ללא רווח בינה ובין הפרשה הקודמת, ויגש. ואני שואל שאלה, למה אומרים שפרשת ויחי סתומה ולא אומרים על פרשת ויגש שהיא סתומה? הרי זה נוגע לשתי הפרשיות, עצם זה שאין רווח ביניהן, אז למה זאת סתומה ולא נאמר על ויגש שהיא סתומה? מה, היא פחות סתומה? פרשת ויחי סתומה בגלל שהסתימה היא הירידה הממשית והמוחשית למצב גלותי. זה מה שסותם. זה מה שסותם את העיניים ואת הלב של עם ישראל. והגלות שהחלה באופן מוחשי דווקא בפרשת ויחי, אז דווקא עליה נאמר שהיא פרשת סתומה. הפרשה הזאת חותמת את ספר בראשית. אנחנו מתייחסים לספר בראשית כאל ספר שהוא מקביל לספירת הכתר. והפרשה האחרונה של הכתר היא מלכות שבכתר. זאת אומרת שפרשת ויחי היא המלכות שבכתר. עכשיו, הכתר היה במחשבה עליונה לבריאת העולם. המלכות היא במצרים. רגע, לא הבנתי. המחשבה האלוהית שהייתה ביסוד בריאת העולם הגיעה? לזה רצית להגיע? למקום הכי נמוך מבחינה פסיכולוגית, נפשית ומוחשית, ארצית, גיאוגרפית? איזה יופי. הכתר הגבוה ביותר, המחשבה האלוהית ביותר, שורש כל הבריאה, עכשיו בפרשה שלנו שחותמת את ספר הכתר, את אריך, איפה אנחנו נמצאים? בערוות הארץ. וואי 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 וואי. מלכות שבכתר, ערוות הארץ. הבריאה התרחקה מהבורא עד כדי כך שהבורא אינו מוכר בכלל בבריאה. זה המצב במצרים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר, כי אין מי שיגלה. מי שיגלה עדיין לא נולד, עם ישראל. ולכן אין גילוי לאחד, ליחיד, למיוחד. אין אמונת הייחוד בעולם, כיוון שאין ישראל עדיין בעולם כעם. ולכן הקדוש ברוך הוא נעלם בעולמו. כל המאמרות שבהם העולם נברא כלואות, כלואים, אותם מאמרות בכלא מצרים, בשכחה. לעולם הזה, בשלב הזה, אין כיוון. לא יודעים לאן הולכים. רבותיי, זה דברים מאוד כבדים. שתבינו, המצב במצרים הוא מצב של גלות הדעת. אין חיבור למקום ולנקודה המרכזית העליונה. מה חסר בעולם? היושר. העולם נמצא בעיגולים. מצרים זה האימא של כל העיגולים. אין יושר בעולם. היעד נעלם בתוך העיגולים של המציאות. אז למה ירדנו לשם? למה מהכתר הגענו עכשיו לערוות הארץ? כי דווקא בערוות הארץ, דווקא בנקודה של הערווה, מתחיל העובר להתפתח, והעובר הוא עם ישראל. תבינו טוב רבותיי, עם ישראל שהיה במחשבה של הכתר העליון של ארי חנפין, ירד 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 ירד, התרחק התרחק עד הריחוק הכי אחרון, אי אפשר לרדת יותר למטה. מיציאת מצרים העולם רק עולה. הגענו לשיא החושך, ושם יהיה מכת חושך, שזה החושך בריבוע. אין יותר למטה. משם העולם רק הולך לצמוח. והצמיחה הראשונה המרכזית הוא לידתו של עם ישראל. משם התינוק שעתיד להיוולד, שיגלה את הקדוש ברוך הוא, את הרצון העליון שהיה בכתר. אז יש כאן פעולה שלא מובנת, אבל היא הכרחית. הרעיון הגדול כדי להתבטא בעולמנו צריך לרדת רחוק, רחוק, רחוק. אבל בינתיים, אנחנו רק בתחילת העיבור, בתחילת תקופת הגלות. זאת הפרשה שלנו. ואנחנו זקוקים שם להדרכה. לא רק בשביל אלה שהיו שם, אלא בשבילנו. אלה שהיו שם לא הייתה להם תורה. אנחנו מדברים עלינו. אם אני קורא השבת פרשת ויחי, זאת אומרת שאני בעצמי, בארצי, בחברה שלי, נמצא בגלות מצרים. רבותיי, קשה לי לומר לכם את זה, אבל אנחנו כולנו עכשיו במצב גלותי של מצרים, ומיד צריך לתפוס את השחקנים הראשיים שם כדי לצאת. אם אני שוכח את השחקן הראשי עכשיו שנמצא שם בשטח, הלך. השחקן הראשי זה יוסף. השחקן שתופס את המושכות עכשיו זה יוסף הצדיק. הוא הולך לעבוד בצורה מיוחדת שתכף ננסה לברר. אז אנחנו זקוקים להדרכה הזאת. איך מתפקדים במצבים של חושך, של חוסר ודאות, של שכחה, של עצלות, של עצבות? אין יותר נמוך מזה. לשם כך שמר יעקב את שמו יעקב, למרות שהוא כבר נקרא ישראל, אבל הוא שמר את השם הזה. הוא השיג כבר את המעלה הישראלית, אבל השם יעקב, השם הזה מאפשר לו, משמש לו בזמנים של גלות. רק הוא יכול לחיות שם. ויחי יעקב בארץ מצרים. אבל השני, ויקרבו ימי ישראל למות. איזה יופי. יעקב חי, ישראל קרוב למות. למה לא כתוב שישראל מת? כי ישראל לא יכול למות. אז הוא קרוב למיתה, אבל הוא לא ימות. כי הוא גונז בקרבו את האור האלוהי הגדול, אין מוות. אז יעקב חי, אז בעצם אף אחד לא מת, אבל הוא קרוב למיטתו, וזה לכשעצמו כבר בעייתי. המנגנון הגמיש שעכשיו אני מנגיש בפניכם, מאפשר לעבור בגמישות מיעקב לישראל ומישראל ליעקב, תלוי במצבים. רבותיי, המנגנון הזה קיים אצלכם, אצלנו, כל אחד מאיתנו. במצבים של גלות, של שכחה, אל תנסה להישאר ישראל. רד למדרגה היעקבית שלך, כי אם תישאר ישראל אתה תהיה קרוב למות. תשימו לב למה שאני אומר לכם, זה חשוב מאוד. תלוו את המצבים שבהם אתם נמצאים. אם אתה לא מרגיש טוב, אל תגיד לעצמך לא, עכשיו אני מרגיש טוב. לא, אני לא מרגיש טוב, אז אני קצת יעקב, אז אני עוקב אחר המציאות הזאת. אם אתה מתכחש להרגשה הלא טובה, כלומר אתה נשאר ישראל, אתה תמות, אתה תהיה קרוב למיטה. אז יש לך מנגנון מבסט שמאפשר לך לחיות איכשהו, להתקטן, להתגמד, ולהיות מדי פעם יעקב, לא קרה כלום. וכשאתה חוזר לישראל, תחזור לישראל, אל תישאר יעקב. המנגנון הזה הוא מנגנון הישרדותי, הדומה לפעולתו של האישון, האיש הקטן שיש לנו פה, אישון, ילד ילדון, איש אישון. יש לנו אישון קטן שלפי החושך או האור הוא יודע להתאים את עצמו. כשיש אור גדול הוא אומר לעצמו אני לא צריך כל כך הרבה אז הוא מקטין. כשיש חושך אז הוא אומר לך אתה צריך להיות שם ולראות למרות החושך. אבל אל תתכחש למצב, תיפגש עם הכאב שלך. אם אתה לא יודע להיפגש עם הכאב לא תוכל להיגמל ממנו. לא בכדי אנחנו עושים, לא עלינו ולא עליכם, שבעה וחודש ואחד עשר חודש, כי צריך להיפגש עם הכאב. זה לא קל סתם להגיד לא קורה כלום, אין כלום, זה לא נכון. החלפת הזהות הזאת לפי הצורך בין יעקב ובין ישראל היא מצוינת, אבל היא יכולה להיות מסוכנת ביותר. וכי למה? פשוט מאוד, היא מסוכנת כשאתה לא יודע מתי להתנהל כיעקב ומתי להתנהל ולחזור ולהיות ישראל. יש אנשים היום בארץ הקודש שלא יודעים שהם ישראל, הם עדיין חיים כמו יעקב בגלות. זה לא מתאים. התורה שאתה לומד לא מתאימה כבר לדור שאתה נמצא בו. סגנון הדיבור שלך לא יאה, לא נאות. אתה חייב להיות בגמישות הזאת שהזכרתי קודם, אבל בד בבד להיות מאוד מאוד מדויק במעברים האלה בין יעקב ובין ישראל. יש כאן שיעור לדורות רבותיי, מתי מגיע זמנו של ישראל לשלוט ומתי אני צריך כבר לעזוב את יעקב. הסברתי בשיעור בצרפתית שתנועת הבירור שונה מחול לשבת. בימות החול מותר לי לקחת את הפסולת ולהסיר אותה. יש לי דג עם עצמות, אני מוריד את העצמות ושומר את הדג. בשבת אסור לי, כי זה כבר שבת, זו מעלה אחרת. אז מה עושים? אני רוצה לאכול דג. אז תאכל את הדג ותשאיר את העצמות. אבל זה נראה אותו דבר. לא. בימות החול, בחול, בגלות, התעסקת בעצמות היבשות, וכל הזמן ברחת, ברחת מעצמות, הסרת אותם, כי פחדת. סור מרע. בארץ ישראל אני דורש ממך גישה אחרת לחלוטין. תתייחס לטוב, תיקח את הדג, תעזוב את העצמות בשקט. מבחינה פסיכולוגית, רבותיי, אני יכול לקצר לכם הרבה זמנים אצל פסיכולוגים. תפסיקו לחרטט בעבר שלכם. אתם פשוט נותנים לאנשים להיכנס לשם, להציף את כל הזבל ולהישאר שם. הגיע הזמן לפי הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, להתייחס לאור. קח את נקודות האור שבך. תפסיק לחפש טראומות. אתה לא תיגמל מזה. בחיים זה לא ייגמר. כל אחד יש לו מלא שריטות. אני עכשיו בארץ ישראל בזמן של גאולה. אני עכשיו עושה את הבירור הפוך. אני לוקח את הדג, אני עוזב את העצמות. אני לוקח את הטוב שבי. אני עוזב את כל השריטות שהיו לי. ממילא כבר אין מה לעשות עם זה. אבל בינתיים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. התורה בעצמה מדגישה שיש כאן חיים. וכי זה אפשרי? איך אפשר לחיות? אז אמרתי לכם, כדי לחיות במצרים צריך להיות יעקב. עכשיו, מה זה כל הסיפור הזה? אומרים לנו שיעקב חי במצרים, וחז"ל יודעים לומר לנו ששבע עשרה השנים האחרונות אלה של חייו היו השנים הכי יפות שהיו לו. איך אתה מסביר את זה? במצרים אתה פתאום מתחיל לחיות בנחת, בשקט, וכל 130 השנים הקודמות היו מלאות בסיבוכים. יעקב בעצמו אומר את זה לפרעה. אתה יודע, פרעה היקר, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, אז הוא היה 130 שנה. מעט ורעים היו. למה? ככה אתה מדבר על החיים שלך? מעט ורעים? רבותיי, צריך להבין עכשיו סוד ויסוד. אבות האומה, הם היו שלוש בחינות שונות של ההיסטוריה. אם היינו חיים רק לפי שיטתו של אברהם, שזה מידת החסד, היינו יכולים היום להיות נוצרים. שהקימה את כל הנצרות רק על החסד. אם היינו חיים רק לפי יצחק, היינו יכולים להיות היום ישמעאלים, שכל העניין שלהם זה מידת הדין, ואז בכלל היינו רחוקים ממי שאנחנו היום. אם היינו חיים כיעקב בלבד, אז היינו גם כן באיזושהי תנועה שמנסה לעשות חיבורים. אנחנו לא אחד, לא השני ולא השלישי. אנחנו כולם ביחד. אברהם, יצחק ויעקב. ומה באנו לתקן עם שלושה אבות שכאלה? את חטאו של אדם הראשון, שהיה האבא של האנושות. לכן הם נקראים אבות. למה האבות נקראים אבות? כי הם באו לתקן את האבא של כל האנושות, שהחטא שלו, של אבי האנושות, דרש תיקון. מלמדים אותנו, רבותיי, תקשיבו טוב, שהאדם הראשון חזר בגלגול באברהם, ביצחק וביעקב. הוא חזר באברהם כדי לתקן אבון של עבודה זרה, כי אדם הראשון חטא בעבודה זרה, כי הרי הוא הקשיב לנחש ולא לקדוש ברוך הוא. אדם הראשון חזר ביצחק כדי לתקן שפיכות דמים, כי אדם הראשון שפך דמים, הוא הביא מוות לעולם. ואדם הראשון חזר ביעקב כדי לתקן גילוי עריות, כי גם שם אדם הראשון חטא בגילוי עריות, כיוון שאסור היה לו להתייחד לפני כניסת השבת. וכל הסיפור של הנחש שבעל חווה והטיל בזוהמה. אני עולה קומה. כשאדם חזר באברהם, הוא חזר בבחינת נפש. תקשיבו טוב. כשהוא חזר בגלגול אצל יצחק, הוא חזר ברוח שלו. וכשהוא חזר ביעקב, הוא חזר בשביל הנשמה. וכיוון שאנחנו עכשיו עוסקים ביעקב, אנחנו צריכים לעסוק בעניינו של יעקב, כלומר בתיקון גילוי עריות שצריך ואמור לתקן את הנשמה של אדם הראשון. עכשיו, כל מה שאדם הראשון חטא בהשחטת זרעו לבטלה במשך כל השנים שהוא עזב את אשתו, כמה זמן זה היה? 130 שנה. אם יעקב בא כדי לתקן את 130 השנים שבהם אדם הראשון חטא בהשחטת זרע לבטלה, אז יהיו ליעקב, שהוא הגלגול של אדם הראשון, 130 שנה של מעט ורעים. וזה בדיוק מה שהוא אומר לפרעו. עכשיו, למה הוא אומר מעט ורעים? הרי כל דבר מדויק. כי התיקון הוא היה על מיעוט הדמות. הרי מי שלא עוסק כראוי בעניין של עריות, אז זה נקרא ממעט את הדמות. אז לכן זה נקרא מעט ורע, ויהי אונן רע בעיני השם, כי היה משחית זרעו לבטלה. אז מעט ורעים אומר יעקב לפרעו, והוא מקווה יעקב שאנחנו נשמע את השיעור שלו דרך זה שהוא מדבר לפרעו בפרשת השבוע, לפני שאתה הולך לאכול קוסקוס או חמין. אני באתי לעולם במשך 130 שנה. הגמרא, דרך אגב, מה שאני אומר לכם פה זה גמרא מפורשת בעירובין דף י"ח עמוד ב', כל אותם ימים, שנים, שהיה אדם הראשון בנידוי, כלומר עזב את אשתו, מה הוא הוליד? הרי הוא היה לבד. הוליד רוחים ושדין ולילין. שלושה ביטויים של מה? של דמויות שיוצאות ממה? מזכר בלי נקבה. כשיוצא תינוק מחיבור זכר ונקבה, בסדר, התינוק הוא בנוי משניהם. אבל כשהתינוק, שהוא רק זרע ולא יכול להתפתח לתינוק בינתיים, יוצא רק מהאבא, מאיפה הוא יוצא? מהמחשבה שלו. ולכן, באופן פרדוקסלי, הנשמה שהוא מוציא בזרע לבטלה יותר גבוהה מילד רגיל שהוא הולך להביא לעולם. וואי, 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 וואי. עכשיו, מה עם כל הנשמות האלה? פשוט מאוד, ברגע שיעקב סיים את 130 השנים האלה לתקן את החלק הזה, קודם כל, מיד, באותו רגע נכנסה בו הנשמה של אדם הראשון. ולכן, כמה שנים נשארו לו לחיות? 17 שנים. כמניין טוב, הוא יצא מהמנגנון של הרע ונכנס למנגנון של 17 שנים בחינת טוב, טוב שנים, 17 שנים. וזה הסוד של ויחי יעקב, פתאום אחרי התיקון הזה הוא חזר לאיתנו, למצב האמיתי של החיים שלו. עד עכשיו 130 שנה היו רק עניין של תיקון, של אבי האנושות. ברגע שיעקב מסיים את העבודה הזאת, מה הוא מבין? מיד, שאסור לו להישאר במצרים. כי הרי כל הנשמות הגבוהות הללו, אמרתי לכם שזה נשמות גבוהות בגלל שזה זכר בלי נקבה, ויצא מהמחשבה של הגבר, של האדם הראשון, ירדו אותן נשמות למצרים. כלומר, טיפות הזרע לא הלכו לאיבוד בגנים ובפרדסים ובאגמים ובנחל גיחון, אלא ירדו למדרגה עמוקה של חושך. המדרגה הזאת נקראת מצרים. כלומר, 600,000 טיפות של זרע כאלה יצאו במשך 130 שנה מהאדם הראשון. 600,000 שהולכים להיות עם ישראל שהולך להיוולד מחדש בתיקון. תראו מה זה. מהדבר הכי מכוער לכאורה, עכשיו הולכים לדבר שהוא התיקון של כל העולמות. כמו הופעתו של מלך המשיח. אתם יודעים שהכל בצורה עקומה, נכון? יש דרכים למקום. אבל יעקב, מבחינת עצמו, ברגע שהוא סיים את התיקון הזה של חטאו של אדם הראשון, הוא מבין שאסור לו להישאר במצרים. הוא מבקש, ויקרבו ימי ישראל למות. אתם זוכרים, אמרתי לכם שישראל הוא קרוב למות, כי הוא כבר עולם התיקון. ויקרא לבנו ליוסף, אל נא תקברני במצרים, בבקשה. תוציא אותי מפה, אני סיימתי את שלי. אם אני נשאר פה, זה רק יהיה קלקול. אז תוציאו אותי מיד, אני חייב עכשיו ללכת לארץ ישראל, תקבור אותי שמה. אני קופץ קצת, אני מדלג. לעומת יעקב, יוסף לא מבקש דבר כזה לפני שהוא מת. למה הוא לא אומר, תוציאו אותי מהר, תקברו אותי בארץ ישראל עם אבא שלי? לא. רק הוא אומר, כשיפקוד אלוהים אתכם, כלומר, עוד כמה שנים כשתהיה לכם גאולה, אני מבקש להעלותכם לארץ ישראל, תיקחו את עצמותיי. אז השאלה היא, מה ההבדל בין יעקב ובין יוסף? מה ההבדל בין שתי הדמויות שהן גם, לצורך העניין, שתי ספירות? כדי להבין זאת, יש להבין את העמידה של אותן דמויות לפי הספירות המתאימות להן. ידוע בתורת הסוד שיעקב אבינו הוא מרכבה לספירת התפארת, ויוסף בנו מרכבה לספירת היסוד. מה ההבדל בין התפארת לבין היסוד? אתם יודעים שבוו של שם הוויה אנחנו לא רואים הבדל. גם יעקב וגם יוסף חשבינן חד. למה? כי זאת הוו של שם הוויה. אבל יש הבדל פנימי. עכשיו אנחנו בזכוכית מגדלת על וו החיבור בשם יוד קי וו. קי. בוא נתמקד בוו. על התפארת שמייצג יעקב כתיב תיתן אמת ליעקב. כלומר, העמידה הזאת ששייכת ליעקב היא פרצוף שלם. דרך אגב, איך קוראים לה וו בכללותה? תפארת. אז אני לא מבין, תפארת זו ספירה פרטית? כמו חסד, כמו גבורה, כמו נצח, כמו הוד, כמו יסוד? כן. זו ספירה פרטית, אבל יש לה מנגנון מיוחד שהיא גם כן כללית, לכן קוראים לכל הספירות האלה ביחד תפארת. זאת אומרת שיש לה מנגנון של פרצוף שלם של כלל, והמיוחד שבה היא לא משתנה לפי המעשים של מטה. לא משתנה שום דבר. התפארת מקבילה לתורה, אתם יודעים. תורה זה תפארת, תורה שבכתב. היא מסמלת את האידאל, את המודל הקבוע שלא משתנה. התפארת דומה לשמש שאינה מתכסה, שאינה חסרה. התפארת היא היעד שאליו העולם צריך להגיע. ולכן בקשתו של יעקב להיקבר בארץ ישראל, למה היא הייתה? הבקשה הזאת הייתה, אני יעקב עכשיו עשיתי את התיקון של אדם הראשון, 130 שנה מהחיים שלי נתתי בשביל התיקון הזה, נשארו לי 17 שנה, כשאני מסיים את החיים אני מבקש תביא אותי לארץ ישראל, אני המודל לחיקוי. כי עוד מעט יוולדו לכם פה ילדים בגלות הזאת של מצרים, באמריקה, בצרפת, ואנשים כבר לא ידעו מי הוא המודל שאליו אני צריך להגיע. אז אני רוצה להיות התחנה בארץ ישראל. כולם שיבואו לשם, לארץ ישראל, כל מי שיוולד שם, אני נקודת התקווה. לדעת שיש יעד וכיוון, שיום אחד אתם צריכים לצאת מהגלות שלכם ולחזור לזהות של עם ישראל בארצו. אז בבקשה, אל תשאיר אותי במצרים, קח אותי לשם. רק בזכות זה יכולה להישאר עדיין בקרב היהודים הגלותיים איזו שאיפה כלשהי לשוב לארץ ישראל יום אחד. ליונתן פולארד כזה. יעקב הוא הרף הגבוה שאינו מתפשר עם החולשות שיש בעולם הזה. לא משנה באיזה גובה העולם שלנו נמצא, הגובה הזה של יעקב לא זז. זה הגובה העתידי. יעקב, ספירת התפארת, אינה משתנה לפי מעשים תחתונים של העולם שלנו. התפארת הזאת תובעת. בתו, כן? תמיד היא תובעת את המצב המתוקן. אני לא אתן לך לנוח. ביקש יעקב להישב בשלווה? אין. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומרים לו, תוסיף, 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 תוסיף. אתר ברף העליון. אין צמצומים שם בתפארת, בגלל שאני צריך להתאים את עצמי למדרגה העולמית העכשווית שהיא במסכנות. לא. זה יעקב. שמתם בצד? עכשיו יוסף. יוסף לעומת יעקב הוא ספירת היסוד באותו קו של האות וו. למה? כי הוא כבר מתפשר עם המציאות התחתונה. יוסף יודע להנגיש את עצמו למצב של המקבלים ולסיטואציה העכשווית. דרך אגב, מה שאני אומר לכם זה תמיד מופיע בהיסטוריה שלנו. תמיד אתם תמצאו את הזוג הזה, אחד שמייצג את המודל שלא זזים ממנו, והשני שאומר, נו בסדר, אבל אני חייב לעזור קצת למסכנים, הם נפלו. משה ואהרון. משה לא מתפשר. אהרון יכול אפילו לעשות עגל כשמבקשים ממנו, כי הוא זורם עם האנשים ומנסה קצת להעלות אותם. מרדכי ואסתר. מרדכי לא מתפשר. לא משתחווה. אסתר נכנסת אצל אחשוורוש, הופכת להיות קצת אשתו ומנסים לעשות איכשהו כדי לעבוד בתוך השטח. הלל ושמי. הלל לא מתפשר. שמי, כן, כל הזמן, סליחה, הלל מתפשר. שמי לא מתפשר. שמי מידת הדין, כמו שמיים. הלל זה פה, בסדר, בוא נראה מה אפשר לעשות, אולי אפשר לעשות, עוד מעט ט"ו בשבט. אתם יודעים שבשביל הלל, מתי זה ט"ו בשבט? בט"ו בשבט. אבל מתי בשביל שמאי זה ט"ו בשבט? באחד בשבט. למה? כי לא אכפת לו עוד 15 יום כדי לראות מה יהיה בעולם. לא, אני רואה את הדברים בשורש, תעזבו אותי בשורש. זו שיטה, רבותיי. רבי שמעון בר יוחאי והתלמידים, אותו דבר. מותר לגרור ספסל בשבת? כן, רבי שמעון, לא אכפת לו אם אתה עושה ציורים על הרצפה, כי זה לא הראש שלך, לא אכפת לי מזה. אתה סתם עצבני. רבי אליעזר ורבי יהושע, אותו דבר. רבי אליעזר בתשרי נברא העולם, זה האידיאל שלי. אתה מחכה לניסן, בסדר, אז אתה רבי יהושע. עד שיפנימו ויצאו ממצרים. אני הולך לפי האלוהות. תמיד תפגשו את שני השחקנים. דרך אגב, הם נמצאים בתוככם. הם נמצאים בתוכי. יש את האחד שאומר, יואל, דיר בלק, לך לפי המושגים העליונים. ולפעמים יש איזה יואלי, שאומר, טוב, נו, יש לי חולשות, בוא נרץ קצת, אולי נעזור קצת למטה גם, וצריך להתפשר עם המציאות, יש חולשות פה, נו. אתם מבינים? ישראל ויעקב, אני יכול להמשיך עד מחר בבוקר, אבל הבנתם את הרעיון. הגמרא במסכת יומא דף נון דלת, האם עולם מאמצעיתו נברא או מצדדיו נברא? יא רבק, תראו איזה שאלות. מאיפה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מהאמצע או מהצד? מי אומר מהאמצע? רבי אליעזר, בטח. מי אומר מהצדדים? רבי יהושע. מה פשר המחלוקת? פשוט מאוד, רבותיי, האם אתה הולך לפי הנקודה המרכזית, המיינסטרים, או אתה מתפשר עם הצדדים, עם מה שיש בה, בשיפולי הגלימה של החולשות שלנו? אני רוצה שתבינו טוב, כי אנחנו מדברים סך הכל על ספירת התפארת והיסוד, ושניהם חשבינן חד, אומר הזוהר. אז איך? ליעקב אבינו אין עוד מה לעשות ולחפש במצרים, כי הוא הולך לפי האידיאל. האידיאל זה היה לתקן את חטאו של אדם הראשון. תיקנתי, נגמר הסיפור, תחזירו אותי לארץ. ליוסף, הוא עכשיו הולך לקיים ולעמוד על התפקיד החדש שלו, להכשיר את בני ישראל למצב גלותי שאנחנו מתחילים השבת, אבל גם להכשיר אותו למצב הגאולי שהולך להתחיל החל משבוע הבא. זאת אומרת שיש כאן גם כן את האדם שיכול להתפשר למציאות. דרך אגב, מי זאת האמא של יוסף? רחל, נכון? היא גם לא בפנים, היא גם בדרך, באפרת. למה? היא כמו יוסף, היא עוזרת לעם ישראל בדרך, בקשיים, לפני ההגעה לאידיאל. תשימו לב, גם האמא וגם הבן שלה אותו דבר. לאה, איפה היא? במערת המכפלה. יהודה, הבן שלה. זה סוד גדול. זאת אומרת שיש כאן אפשרות להיות ולהתפשר, להתגמש. אני רוצה לעזור. כמובן שיוסף זה לא איזה אחד שאומר אני יורד ולא אכפת לי מה יהיה. לא. אני יורד על מנת ללוות את החוטא בחטאו ולשקם אותו. יוסף הוא זה שהולך לבית כלא להיכנס, לראות את כל העבריינים, העבדאי. אני הייתי ראשון, זוז, כבוד הרב. כן, הייתי, אני נותן שיעורים בכלא בבית שבע, בבאר שבע. אני אומר לכם, אני רואה אנשים שאנשים האחרים אומרים לי, איך אתה נכנס בכלל לשם? אסור להכניס להם אפילו את העת הזה, למה הם חותכים אותו ועושים ממנו סכין. ואל תשאלו שם, כבוד הרב, אני הייתי ראשון. אל תיקח אותו. צא מיד, צא מפה. צא מפה, יא רבק. ככה זה. אבל כבוד לרב. יוסף הצדיק יודע להיכנס וללוות אנשים כאלה. יעקב הוא בחינת התפארת הגלויה בדמות אדם. יוסף הוא בחינת היסוד, גם הוא בדמות אדם אחר שיש לו כותונת פסים, יש לו את כל הגוונים. מה אתה עבריין? מה עשית? גנבת? אנסת? טוב, יש לי גם קו שמתאים לך, אני עכשיו הולך לתת לך שיעור תורה, אחד מהפסים שלי בכותונת מתאים לאנשים כמוך. רבותיי, זה לא קל. מתפשר עם המציאות. התפארת היא השלמות המוחלטת, האבסולוטית. לתפארת אין שום שינויים. אבל עם ישראל הוא בחינת מלכות. אז מי הולך להתחבר עם המלכות? היסוד או התפארת עם היסוד? זה תלוי. במצבים אידיאליים, ואני חוזר לשיעור של שבוע שעבר, אז יש לי דודי, כלומר גם התפארת וגם היסוד מתחברות כדי להתחבר למלכות, אבל בזמנים של גלות, מה לעשות? אז לפחות שיהיה לי את יוסף, כי המלכות יש בה שינויים רבים, פעם היא חסרה, פעם היא שלמה. אז מי יכול להשתוות למצב שלה להיות פעם חסר, פעם מלא? יוסף הצדיק. יעקב לא יכול. אם יעקב היה מתחבר עם ישראל, וישראל למשל נופל, שבירת הכלים. כי יעקב, המידה שלו לא סובלת את השקר. תיתן אמת ליעקב. לא אומרים תיתן אמת ליוסף. יוסף הצדיק. האמת לא סובלת נפילות. אבל אנחנו לא יכולים לחיות ככה. זה מידת הדין הכי גדולה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ושיתף מידת הרחמים. זה יוסף. הוא נכנס לרחם. ומי מחבר בין האידיאלים הגדולים האלה של יעקב ובין כל החולשות שיש לעם ישראל? המתווך, יוסף. יוסף שייך גם לאבא שלו וגם לבנים, גם לעם ישראל. לכן הוא גם אב וגם בן. והוא נותן שני שבטים מעצמו. כלומר הוא יודע להשתלב בעולם מלא שינויים. היסוד מחבר. הוא קושר. יוצא שבעצם כל הפרשה שלנו היום נותנת עכשיו את זכות הקדימה ליוסף הצדיק. כשיעקב בא ומבקש את יוסף, רש"י במקום אומר מי שהשלטון בידו. כאילו מה, אנחנו לא יודעים? לא. הכוונה הוא מי שעכשיו תופס את המושכות בידיים. דרך אגב, יעקב משתחווה למי? אל יוסף. אבל כדי שזה לא יהיה בושה, אז כתוב שהוא משתחווה על ראש המיטה. אבל יוסף הוא הראש, הוא עכשיו בעצם, הוא נותן לו, אתה ממשיך עכשיו אותי. אני לא מסוגל לרדת. אני במדרגה כל כך גבוהה, לפעמים יש רב כזה גבוה, שהוא אומר לתלמיד שלו, אתה לך תיתן שיעור שם, אני אם יראו אותי נכנס שם, לא יקבלו אותי. אני לא נכנס לשם. אתה תיכנס, אותך יקבלו. זאת אומרת שיש את הרצוי ויש את המצוי. יעקב הוא הרצוי, הוא בעולם של רצוי, יוסף הצדיק בעולם של מצוי. מסוגל לצמצם את השפעתו לפי יכולת המקבלים. כמובן שהצמצום הזה של היסוד הוא רק לצורך העילוי, כמו שאמרתי קודם, של המלכות. יש לו מגמה ברורה מאוד להשיב את המלכות אל השלמות, אל התפארת. זה ההבדל בין האמת, תפארת, ובין הטוב והרע. זה היסוד. כלומר עכשיו הכנסתי לכם עוד נושא חדש, שזה בומבה של נושא. אני מביא אותו ממורה הנבוכים של הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים חלק א' פרק ב' מביא את הנושא בהבדל שהיה לפני חטאו של אדם הראשון ואחרי חטאו של אדם הראשון, אבל זה נושא בפני עצמו. אני רק זורק לכם את הנתונים. בהתחלה מדובר היה בעולם של אמת ושקר, ואחר כך ירדנו לעולם של טוב ורע. ומי שמבין את הנואנסים וצריך ללמוד אותם, זה בעצם נושא, זה כמו סדרה, נכון? יש סדרות. תכתבו יואל, עונה ראשונה, פרק שישי, אז בעזרת השם בפעם הבאה או באחת הפעמים, ננסה לבאר את הנושא המאוד מאוד גדול וגדוש הזה בעניין הזה. שאלה או שתיים, ואנחנו חותמים את השיעור שלנו להערב.
תודה או שתיים. ואם אפשר שתשלח לנו את השיעור, אם כתבת אותו, אנחנו נשמח לקבלת את הקובץ.
כתבתי את השיעור, אבל הוא בכזה, זה בסדר, כן?
צלם לנו, כן.
אני אצלם לכם בעזרת השם.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה לכם.
יישר כוח, תודה רבה.
שבת שלום, מקווה שהיה ברור.
מצוין.
תודה. באהבה גדולה, ותקשיבו טוב, אני הולך להגיד לכם משהו. המחלוקת שיש בין האנשים בעניין החיסונים יותר מסוכנת מהחיסון עצמו. אל תגיעו לשנאת האחר בגלל שהוא לא חושב כמוכם. תעשו מה שאתם מאמינים בו, אבל שתישאר שם אהבת ישראל ביניכם.
אמן ואמן.
שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.